אנחנו נפתח עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופ, שלום וערב טוב לכם.
שלום וערב טוב, ערב טוב, אבי, ערב טוב,
שלום, ערב טוב.
אוקיי, לפני שנדבר על יושב ראש הכנסת, לפני שנדבר על הרבנים ראשיים ווטואים ומחלוקות, אנחנו שומעים עליהום בתקשורת, אנחנו רואים את לפיד וגנץ, נוציא מיליונים לרחובות, מפרקים את משרד החינוך, כל מיני אמירות מהסוג הזה. מצד אחד אתה שומע בליכוד תגובות, נזעמות, היו בחירות, הם לא מקבלים את התוצאות. מצד שני, אני רוצה לשאול אתכם, האם הם לא מרגישים כמו שאנחנו הרגשנו לפני שנה וחצי, יהודה?
אני לא יודע למה מתרגשים מכל האמירות האלה, שיוצאו אנשים לרחובות, הכל בסדר, שיצאו הפגנות זה בסדר, לגיטימי, דמוקרטי, שהכל, יש הבדל בין זה לבין קריאה להמרדה, שזה דבר אחר שתכתוב מטופל בצורה משפטית, אבל מעבר לזה, אני לא יודע למה אנחנו מתרגשים, שיצאו לקשרים, יש שם מזג אוויר מאוד טוב בקשרים האלה, שילבשו חם, כי אנחנו עכשיו בתקופת החורף. מעבר לזה, אני לא חושב שצריכים להתרגש מהדברים האלה.
נכון, אגב, אסור לשכוח שתמיד עדיף להיות מאלה שמפגינים נגדו, מאשר לעמוד, שאנחנו נצטרך לעמוד בקשרים ולהפגין, אז באמת שיפגינו, אבל אתה יודע מה, אתה מתחיל עם ההפגנות והשיח, תפסתי היום בדיוק עכשיו לפני השידור, אני שומע שנפתלי בנט, עכשיו הוא התחיל, לא יודע אם אתם עוקבים, הוא התחיל במבצע...
כמובן, התחיל
במבצע לנקוי עורבות. הוא קורא לזה מבצע לנקוי עורבות. אגב, אני חייב להגיד לכם ביושר, שאני לא יודע אם זה מתאים לראש ממשלה לשעבר, ואני לא יודע אם זה מתאים לנפתלי בנט, אחרי כל מה שהוא עשה, אבל בגדול, הפעילות הזאת היא בגס מבורכת. צריך, הסוג שיח הזה של ההשמצות והחרפות והנעצות, צריכים, אנשים צריכים לדעת שישלמו על זה מחיר. אין ברירה אחרת, אנשים, עם כל מי שכותב השמצות נגד אנשים אחרים, ומבזה את המשפחה שלו,
ותמיד צריכים לזכור, תמיד צריכים לזכור. כמו שהם עשו לנו את העבודה, עכשיו, בשנה וחצי האחרונה, ולימדו אותנו איך לעבוד, שנפתלי בנט נאחל לו בהצלחה, כי זה בדיוק ישליך אחרי זה עליהם, כי המשמיצים הגדולים ביותר נגד הימין ונגד בנימין נתניהו והאמירות, אצלם הם הרבה יותר קשות.
כן, יהודה, אבל בא נשכח שנתניהו הגיש, אם אני לא טועה, 6 או 7 תיקים, תביעות דיבה בשנה האחרונה. זה לא משהו שהם לא עושים.
וזכה.
חלקם עדיין בדיונים, כן.
חלקם זכה, חלקם הפסיד אגב. אבל לא על זה רציתי לדבר. זה מבצע אחד, אפשר לדבר עליו, אבל בנט, אגב, אני מאמין שהוא יצא אחרי השנה וחצי האלה מצולק, אני אומר שגם המשפחה שלו מצולקת, אף אחד לא רוצה להחליף אותו, זה אירוע לא קל.
הוא בחר
בה, אבל הוא... זה בסדר, לא צריך לרחם, שימן. לא לרחם, הוא הרוויח את זה ביושר.
בסדר, הוא כבר אחרי התפקיד, הוא גמר, הוא כנראה היסטוריה בפוליטיקה הישראלית, אני אומר, אני מאמין שהוא עושה את זה באמת, כי הילדים שלו מצולקים, כמו שאנחנו רואים את הילדים של נתניהו מצולקים, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. הוא, אני רואה היום תובע, ואני חושב שזה יכול להיות משפט מאוד מאוד מעניין, ויכול להיות שגם הציבור החרדי כולו צריך להתגייס כאן. הוא תובע היום איזה רב שפקפק ביהדות שלו. ועל זה הוא הולך לתבוע תביעת דיבה של מיליון שקל. ויכול להיות כאן שאלה משפטית מאוד מאוד מעניינת, אחרי הממשלה שהוא הקים, ואחרי רדיפה של הזה, להגיד, זה לא השמצה. אתה הוכחת לנו, מר בנט, שלא להיות יהודי, לא להיות יהודי, זה לא כזה, אין כאן כזה אירוע גדול שאתה יכול לתבוע עליו מיליון שקל, כי מה זה משמעותי מיהודי, מלא יהודי, הרי בסוף לקחת אותנו כאן למדינה שלמה, לסיבוב.
כן, זה נחמד ככה כסברה, זה לא טיעון משפטי, כן.
למה? מה השמצה בזה? הרי, אדם, בשביל השמצה, בשביל לתבוע מיליון שקל,
שימן, זה דיון משפטי, פילוסופי מאוד גדול. זה דיון פילוסופי, זה לא דיון משפטי אפילו, אבל אני חושב
שבסוף בנט, אגב, אם רוצים על השנה
בסוף, יתקל בדבר אחד. הוא יצטרך להגיע לבית משפט בסוף מול כמה אנשים, ואני אומר לך שם הדברים אל האוחר, קח את הסיפור של הבית עם ה-50 מיליון, האם כן, בסוף הוא יצטרך להביא את הפרוטוקולים של למה הוא אמר שהוא עובר לירושלים והוא רוצה לעבור והשבק לא אמר, ובסוף יצטרכו להוכיח שהוא עשה את זה, והנזק שהוא גרם לקופת המדינה כדי לשדר את הבית שלו בסוף, זה כן נכון מה שמפרסמים, ולכן אני אומר לך, זה לא פשוט הסיפור, בואו נזכור שהדברים האלה נלקחו מכתבות של איילה חסון, וזה שהוא לא תובע את איילה חסון בנושא הזה ותובע אחרים, זה רק מראה למה.
99% מהאנשים, אם לא 100% מהם, התקפלו עוד לפני שאנשים יש להם חיים, אין להם כסף גם להשקיע בעורכי דין יקרים, הוא אומר, רוצה התנצלות, תיקח התנצלות ולך הביתה, לכן אני לא חושב שיגיע הרבה דברים למשפט.
אגב, יש עיתונאי בשם יאיר לוי, כתב בחדר חרדים, ששילם היום לבנט את הפיצוי, אחרי שנפסק דינו בבית משפט על בית תביעת דיבה, הוציא מכיסו,
עבד קשה. לא, זה לא היה בית משפט, הוא גמר את זה בפשרה.
פשרה, פשרה.
דיס במקום להסתבך, עשה, התנצל, לא משנה הלאה. אבל זה לא, זה לא, זה לא הדוגמה. אני אומר שיש, יש, יש, יש איזה אחד שטובע אותו על 500,000 שקל, שאני יודע שהוא הולך למשפט, עליו גם מגייסים כספים כרגע, הוא בסוף יגיע לבית משפט, ובית משפט, אני לא אומר לך שהדבר הזה לא ייגמר, הוא בינתיים הוא מאיים, חלקם הוא מצליח, חלקם לא, ואני אומר, אני לא חושב שהאקזיט הזה שהוא מנסה לעשות, ואני יש לזה פרשנות אחרת. אני חושב שהוא מנסה להכשיר את עצמו להתמודדות הבאה, הוא רוצה לנקות את הרשתות, הוא רוצה שיבוא אליו מראש, שלא יתקפו אותו בצורה כמו שתקפים אותו היום, שיזהרו מהתקיפות אליו, ואז הוא יבוא בצורה יותר חלקה בחזרה לפוליטיקה. ככה אני רואה את זה, אתה רואה את זה אולי אחרת.
טוב.
אבל כמו שאנחנו כולנו צריכים לעודד, אגב, זה אבי, תסכים איתי, את ניקיון השיח הציבורי.
זה ודאי, זה ודאי, זה ברור, זה ברור.
אתה יודע, הגיע הזמן.
זה אף פעם לא היה סגנון שלנו, סליחה שאנחנו לא שם, זה בסדר.
כן, 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 אתה רואה ברשתות החברתיות מה זה מוציא מאנשים, אתה לפעמים עומד, נדם. אתה רואה, אגב, משני הצדדים, אלה משווים לנאצים והיטלר ורמדו.
אגב, אבי, אתה רואה אנשים שביום יום הם אנשים מלח הארץ, נחמדים ועושי חסד וגומלי, באמת, אנשים הכי טובים, שזה מגיע לרשתות חברתיות, יוצאים עם איזה שדים ומפלטות. נכון, אז צריך לדעת שיש תג מחיר. יש תג מחיר, ויש אנשים שסובלים מזה, ויש משפחות שסובלות מזה, והגיע הזמן באמת לעשות את זה לסוף. אני חושב שזו תופעה מבורכת.
טוב, הסכמים קואליציוניים מתעכבים בעיקר סביב יהדות התורה, בואו נודע על האמת, שם הסיפור נמצא, למרות שבשס לא חתמו, אבל הם די סגורים, ציונות דתית חתמו גם סמוטריץ' וגם בן גביר, נשארנו עם יהדות התורה, עכשיו הסיפור הוא כזה...
אני חושב שאתה טועה לגבי שס, בשס עדיין לא נסגר הדברים לגמרי.
לא נסגרים הדברים כתוצאה מתזוזות במפלגות אחרות, יהודה.
לא, 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 כי יש דברים שהרב דרי דורש אותם בצדק עם סיכומים שהיו וחזרו בהם הסכמות.
כי חזרו בהם, אוקיי, זה מה שאני אומר.
אז אני אומר, גם עם שס עוד לא סגור, ועם שס עוד עדיין יש דיונים, וזה לא פשוט הסיפור שם.
אוקיי, כשאנחנו מדברים על סוגיית, למשל, בחירת רבנים, וסוגיית...
לא, איפה הבעיה?
אין שום בעיה, האם באמת כל מפלגה עכשיו תטיל וטו, וכל הסיפור יחולה כשליש, שליש, שליש, אז אנחנו במקום מצוין.
אני חושב שזה הייתה בדיחה, אף אחד לא באמת העלה את הדרישה הזאת, אין דרישה כזאת, אני גם לא מאמין שמישהו...
הדרישה היא לא להטלת וטו, הדרישה היא פשוט לייצוג הולם של שלושת פלגים, ש"ס, יהדות התורה וציונות דתית.
אני יודע שבדיינים בדרך כלל משתדלים ככה. אני לא מכיר ברבנים שאני יכול להשפיע בגוף בוחר של 150 איש, או בגוף בוחר של 70 איש, ייצוג הולם. מתמודדים, מי שראוי נבחר. אתה לא, אתה צריך להבדיל בין ועדה שאתה ממש ממליץ עליה בצורה ההמלצה ומסכמים דברים כאלה זה אחרת, לבין גוף בוחר של 151 איש. מי שיכול להחליט עכשיו, יתאר לך שהרב ראו היה ניגש נגדו, היה ניגש מולו איזה אחד אשכנזי אחר והיה זוכה? אנחנו יכולים לעשות משהו? האם כשהרב מול הרב יצחק יוסף לא היה התמודדות של אנשים אחרים כמו הרב בוארון? לא זכה. מישהו, אני יכול להגיד למישהו מה לבחור? כל אחד מתמודד, עושה לפשוט לעצמו. מי שראוי, מי שטוב, בוא זוכה. אני לא הבנתי איך מבקשים תיאום דבר כזה.
זה התעממות פעמיים, אבל בסדר, אתה יודע...
בוא, עזוב, אין בעיה. האם אתה רוצה שכל דיון בוועדת כספים אנחנו נבקש אישור שלנו? תיאום איתנו? בוא, יש כאן דברים, אני אומר לך שאני לפי דעתי זו בדיחה, מי שאמר את הדבר הזה, אני לא מאמין שמישהו באמת מתכוון לדבר כזה, אין תיאוריה לבקש דבר כזה, ואם רוצים, יאללה בוא נעשה, איך אומרים, שכונה מכל המדינה הזאת.
יש הדרה רבת שנים, בגלל שבאמת הציבור הליטאי במיוחד, החסידיות קצת, אבל הציבור הליטאי היה מחוץ למשחק, גם רבנים, בקושי דיינים, לא היה, היום אתה רואה בלי עין הרע.
למה? דווקא באלעד יש רב אשכנזי, בביתר יש רב אשכנזי, ובבני ברק יש, אתה לא מצפה שבקרית אתא, שיש אולי 2.5 בוחרים לאשכנזים, אז אנחנו גם נביא להם רב.
רעננה, כפר סבא,
בבקשה, שיתמודדו, מי שרוצה. תגיד, מישהו בא מנע ממישהו להתמודד? אתה יודע בכלל איך ההליך הזה הולך, שימן? אני מציע לך ללמוד תהליך של הבחירה ולהבין.
אבל אתה, אני באמת קשה להתווכח איתך, אבל אתה כבר על אוטומט, אני רואה אתה בשיא הקמפיין.
לא, אני על אוטומט בגלל שאני מכיר את התהליך, איך שעושים את זה. אני רוצה להזכיר לך שה-11 שנה לא נבחר רב, והראשון שנבחר לאחרי 11 שנה זה היה רב פינטו, ואני זכיתי לעמוד בראש המטה, ופרצתי את הדבר הזה. אין אפשרות לשום אדם בעולם להגיד להתמודד או לא להתמודד. מחר אם אני מחליט שאני תומך בו ולא תומך בך, תכריח אותי לתמוך באנשים שלך, כל אחד יתמודד, יגבל את התמיכה.
שימן, אם יש לך טענה מנגד זה הזמן, אם לא אנחנו רוצים להתקדם.
יש לי, יש לי כמה טענות, אבל אני בגלל החברות עם יהודה, אנחנו, בוא נסגור כאן שלא יחרד אחרי.
לא, 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 לא.
יהודה, יהודה, אתה תובע דיבה, יהודה?
מה?
את שימן אתה לא תתבע דיבה, נכון? אז שימן, קדימה.
אני אומר דבר אחד, אני אומר שימן, אני מבין אותו את הרצון להגן, אני מבין גם את החוסר אונים שלו באפשרות להגן, כי הוא לא יכול להגן על דבר כזה, אבל הוא מעדיף להיות עמום, אבל הוא אמר, הגנתי, אבל אני לא רוצה לדבר.
הנה, דיברת כבר בשמו, גם אמרת מה הוא חשב, מה הוא רצה, מה...
אני רוצה את זה טוב לכבוד.
עוד שבועיים, אבי, בוא נסכם, אבי. בוא נסכם שעוד שבועיים נמשיך את הדיון מאותו המקום שצרנו.
כן, טוב, רק נושא אחד אחרון, ממש ככה בקצרה, מעניין לשמוע את דעתכם. צריך שר לענייני מירון או לא? שימן.
למה לא? למה לא? אם יש שר לענייני כל דבר אחר,
אתם טועים. אין שר לענייני מירון. חבר'ה, אין שר לענייני מירון. מהרגע שקראת האסון הנורא הזה, יש החלטה של הוועדה, שאחד המלצות שלה, למנות שר אחד משרי הממשלה שילווה את כל ההילולה של מירון, פעם אחת, וכולנו יודעים פעם שנייה, שהולך להיות מסקנות על כל נושא הער במירון, השיפוט שלו, הפינויים שלו והכל. מי שצריך לבצע על הדבר הזה, ביקש את זה הרב פורוש, אני יודע שהיה דיונים על זה, ויתר על זה הרב אריה דרעי, וחשוב מאוד מאוד שיהיה אדם שגם ככה צריך למנות שר בנושא הזה, לקח את זה על עצמו, מצוין.
אגב, טוב לא, טוב לנו. צריך לומר ביושר, אגב, צריך לומר ביושר, בלי בדיחות עכשיו, שהרב פורוש, באמת, יש מישהו מהנציגים החרדים, אם יש מישהו מהנציגים החרדים שמכיר את נושא מירון, ויודע, מכיר את כל הלבחים והחסידויות, ואתה יודע, כל הפוליטיקות, וזה לא קל להתנהל שמה, אם מי שיכול להצליח זהו, ואנחנו נלווה אותה בברכת הצלחה.
טוב, השאלה שלי לא הייתה ספציפית כמו התשובה שעניתם, אבל אני...
נכון, יהודה היום...
צריך אדם...
אני שאלתי יהודה, מבחינה מקצועית, מערכתית, אחרי ששמענו והבנו ואנחנו מכירים את מירון ואת הבעיות וחוסר הסמכויות, ועדת החמישה ומצד שני הנהלת המקומות הקדושים ורשות מקומית ומשטרה ומשרד הדתות ומשרד האוצר ומי לא היה מעורב במירון, האם באמת נכון לתכלל את כל הרשימה הזאת במשרד ממשלתי אחד מסודר, שיהיו לו את התקציבים, את הסמכויות, את ההחלטות?
צריך להבדיל את ההתנהלות של האר כל השנה, שהיא תישאר באותו מעמד, באותו מקום, לבין הפרויקט שנקרא אילולת מירון, ועוד כמה חודשים כשיהיה מסקנות של הוועדה, מה שהמסקנות לא יהיו, צריך יהיה מישהו שילווה, שיישם את המסקנות. יכול ויהיה הרב פורוש לעמוד מול שר הדתות שיבוא, מול שר הפנים שיבוא, מול שר המשפטים שיבוא, מול שר האוצר. מישהו צריך לעמוד ולתכלל את כל הדבר הזה, ולעמוד מולם
אגב,
ולוודא
מבחינה משפטית,
שזה עוד מבוצע.
מבחינה משפטית, עוד בטרם ועדת החקירה פרסמה את מסקנותיה, למנות שר בתחום הזה, זה עובר, יהודה?
נכון.
אתה בעצם קובע מסקנות כבר, כן, אוקיי, כן.
לא, זה היה החלטה במסקנות הביניים, ומינו את בנט, את מתן כהנה, וכשהוא התפטר, בנט מינה את עצמו, ושלח את כהנה, אבל מי שהיה במונה האחרון, האחרון בתכלס, זה היה בנט, כראש ממשלה, בגלל ששר, הוא היה גם שר הדתות, וזה היה הסיפור.
כן, אבי, לשאלה שלך, אבל אני חושב שעוד כמה שנים, נתגעגע לשר ענייני מירון, כי עם ריבוי הנציגות החרדית יצטרכו למצוא תפקידים מתחת
לשטיח. אני מתגעגע לשר...
אני מאמין שיש שר ענייני ישיבות ושר ענייני סמינרים ושר ענייני חיידרים ושר ענייני... כי הנציגות מתרבה והתפקידים לא מתרבים, אז מירון זה עוד אחד התפקידים שאתה יודע שיש להם הצדקה.
כן, טוב, אני מתגעגע לשר להשכלה גבוהה.
אם הוא יצליח במירון, עוד מסוגלים להציע לו גם את ההילולה של הבבא סאלי. אל תחשוב.
טוב. אני מודה לשניכם. יהודה אבידן, שמן בייטקופ, תודה, ערב טוב.